הרב זאב, הרב אילן, הפורים, הרב מרטין. אנחנו ממשיכים סדר אורות התחייה, עמוד פי ד' אורות מם ד' מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק שהתחלת סוגיית האומה תתעורר לבוא השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולם תקטין את הנשמה ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל וממלא ירד הרוח וישכן עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה ויראה אז בעלי כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמי באור השם ובתורתו בחשק האורה הרוחנית שהיא הגבורה הגמורה מנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכלל האומה. הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. וזאת הנטייה כשתיוולד תדרוך בזעם ותחולל סופות. והם הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מחאוביהם. נזכר בחז"ל שיש דור של חבלי משיח, דור של קשיים לפני הגאולה, ובתוך התיאורים של אותם קשיים נזכרים קשיים רוחניים. בן קם באביו, בת קמה באמה, כלה בחמותה, פני הדור כפני הכלב, חוצפה יסגה, עוד כל מיני דברים ששייכים לאותו הדור של עקבתא דמשנה. האדרת, חותנו של הרב זצ"ל, כתב זיכרונות שלו, מסתפינה, אני חושש, מההתגשמות של פסוק בהאזינו, שמנת אבית כסית. יש פסוק וישמן ישורון ויבט שמנת אבית כסית ויתוש אלוה עשהו וינבד צור ישועתו יש מאמר של חז"ל על זה בספרי שמנת אבית כסית אלו שלוש דורות שלפני בוא המשיח כלומר היו שלוש דורות קשים דור שמנת דור אבית ודור כסית לא סתם, מעידים על איזה שפע רוחני גדול מאוד, שמביא להתפקרות, להתמכרות לחומר, לירידה רוחנית קשה. והאדרת כותב שהוא חושש מהדור הזה, מהדורות האלה. כן, אז אומר הרב, אנחנו יודעים, קיבלנו שיהיה דבר כזה לפני בוא המשיח. וכשיודעים על תופעה שאמורה להיות, זה קצת מוריד את החוששות, את הכאבים, כי אם אדם מקבל כאב לא צפוי, והוא לא מבין מאיפה זה בא, זה עלול יותר מהצער הגופני לבלבל את דעתו הנפשית, מה קורה איתו. האם הוא הולך למות? יש כאן איזה משבר גדול? אותו דבר יכול להיות גם ברוח. כשיש משבר רוחני, עלולים להתייאש ולחשוב, אם בארזים נפלה שלהבת, אם עם שהיה כל כך אידיאליסט, פתאום העם הזה שטוף אחרי חומר, נוטה אחרי תאוות מופרזות, אלה הבנים של אברהם יצחק ויעקב, אלה הצאצאים, של מעמד הר סיני, של מוסרי הנפש בזמן עלילות הדם, בזמן האינקוויזיציה. מה קרה לנו? האם העולם השתנה ואנחנו נשטפנו עם כל העולם? אם לומדים ויודעים שחז"ל אמרו שזה חלק מתהליך שלפני ימות המשיח, אז לא נבהלים. יודעים שזה חלק מהתהליך לפני גאולה שלמה ולפני תשובה שלמה. יש גם מצב כזה, כמו בהרבה זמנים, תקופות בחיים הפרטיים, בחיים הכלליים, הציבוריים, כשיש מעבר בין תקופה לתקופה, יש לפעמים ירידות. ירידות מוסריות, מדיניות, חברתיות, כל מיני ירידות. כמו אחרי בניין בית המקדש, כמו אחרי מתן תורה שנשברו הלוחות, נעשה העגל, שקשה מאוד להבין, עם שאמר נעשה ונשמע, הם יכולים להגיד, אלה אלוהיך ישראל, איך יכול להיות דבר כזה? זה הביא אותנו לספק, אולי מתן תורה לא היה אמיתי, אולי העם הזה לא היה ראוי, אולי שיקרו כשאמרו נעשה ונשמע, או עם ישראל עלול להיות מותקף על ידי איזה מחלת נפש לאומית שעלול פתאום ליפול. אחרי שלמה המלך, 40 שנה שבהם היה בית המקדש, רוח הקודש, סנהדרין, חוכמה גדולה שלא הייתה כמוה בעולם, ואחרי זה אותו עם מסוגל, אחרי שמת שלמה, עובדים שני עגלים, משנים את החגים. איך זה יכול להיות? עם שלם איבד את דעתו, מה קורה כאן? כשאנחנו מבינים שיש תהליכים שנמצאים בזמנים של מעבר, והתהליכים האלה הם לא מאפיינים את המהות הפנימית, אלא הם מאפיינים מצב מסובך של מעבר מתקופה אחת לתקופה שנייה. וכמו כשהיין תוסס, אחרי התסיסה הוא ישקע, השמרים ישקעו, ואחר כך הכל יבריא. זה רק איזה זמן מסוים. כמו בחיים הפרטיים, גיל ההתבגרות, הילד עובר ממצב של ילדות, של נעימות, של מידות טובות, משמעת להורים. ופתאום יש איזה שנים שהכל נרד, הכל הוא לא רוצה, הוא בורח מהבית, הוא צפה להורים, ולא, ההורים לא מכירים. זה הבן שלנו, ואולי לפעמים יש תהיות, למה בכלל רצינו בנים? מי צריך ילדים כאלה? ילד שממרר להורים את החיים, מי רוצה אותו? כמובן, כשמתבוננים בשכל, מבינים שילד שגדל להורים יראי שמיים, בעלי מידות טובות, שגם ההורים שלהם היו כאלה, וגם הדורות מקודם היו כאלה, לא ייתכן שהילד, המהות שלו תשתנה לגמרי. זה לא יכול להיות. עומק הפנימיות שלו שייך לכל הדורות, והאדם לא משתנה. אלא יש כאן איזה תהליך, יש כאן איזה מעבר, שגם הילד נראה משתנה, וגם ההורים לא מבינים, אבל בעצם זה סוג של התפתחות שגורם לאותם תהליכים. לפעמים יש בגיל ההתבגרות גם כאבים בפרקים. העצמות הולכות ומתגדלות, מתאבות, וזה גורם קצת לכאבים. אבל הכאבים האלה זה סוג של תהליך של בריאות. שמעצמות רכות הגוף הולך ומתפתח. השרירים מתפתחים, הגידים מתאבים ומתחזקים. זה לא מחלה. זה סוג של גדלות, התגדלות, תהליך של גדילה. כשמבינים את המעבר שיש לעם ישראל בין הגלות לבין הדור של הגאולה, אנחנו מבינים שהמעבר כאן הוא מאוד מאוד קשה. זה מעבר הרבה יותר מוזר ולא רגיל יותר מאשר ביציאת מצרים. ביציאת מצרים, 200 שנה לפני זה הכירו את יעקב אבינו, אולי 100 שנה לפני זה הכירו את השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, הכירו את יוסף הצדיק. זה היה להם עוד זיכרונות של צדיקים גדולים, זיכרונות שהם בנים של משפחה מאוד מיוחדת, עם הבטחות אלוקיות, עם השגחה אלוקית. אנחנו אחרי 2000 שנה, 2000 שנה של מהות שהיא לא מהות. איבדנו את הארץ, התפזרנו בכל הגויים, לא הייתה לנו גלות בבל, עוד היינו מרוכזים במקום אחד. אחרי הגלות של רומי, התפזרנו לכל קצוות תבל, לא היה מקום שיהודים לא הגיעו. גרמניה, צרפת, ספרד, מרוקו, מצרים, קפריסין, כל מקום בעולם יהודים הגיעו. אפשר לדבר על ארצות המזרח. והיה זמן שהיו יהודים בחוץ לארץ הרבה יותר מאשר יהודים בארץ ישראל. הזמן הזה נמשך כמעט 2000 שנה. עם ישראל לא מחובר לארץ. עם ישראל חי בגלות בצורה מוזרה, כמו אורחים, כמו תיירים. תמיד לא היינו בני המקום, תמיד היינו זרים בכל מקום. הייתה כאן יהודיה אתמול שסיפרה על הנערות שלה בהונגריה, יהודיה שעברה את אושוויץ, ובאה לתאר. אז היא סיפרה שעוד לפני הנאצים, כשהיא הייתה בגיל 12, עברה מבחנים, רצתה להתקבל לבית ספר, היה שם רק בית ספר של גויים, אמרו לה, מצטערים מאוד, את יהודיה, אין מקום ליהודים. היה מבחן בתוך בית הספר, מי מייצג את המדינה בהקראה של איזה פרק לכבוד יום העצמאות של אותה מדינה, והיא קראה מאוד יפה, אבל אמרו לה, יהודיה לא יכולה לייצג אותה. והיא הרגישה כבר מגיל צעיר שאנחנו לא מקובלים, אנחנו יכולים להיות שם יותר שנים ממה שאותו עם הגיע לשם. יהודים היו בפולניה אולי יחד עם הפולנים הראשונים שהגיעו לשם, בהונגריה, לפני ההונגרים. ההונגרים, שבט שפלש בימי נדידת העמים, יהודים הגיעו להונגריה, לרומניה, בזמן הרומאים. אלה היו ארצות שביד רומי, ויהודים כשהוגלו הגיעו לשם. ובכל זאת, בכל מקום, אנחנו נחשבים לזרים. זה לא רק שלא נותנים לנו להתקדם, אלא גם היו מקצועות שלמים שאסור ליהודים לעסוק בהם. יכול להיות שבדיעבד זה הכל היה לטובה. יהודים לא נתנו להם להתגייס לצבא. יהודים לא נאמנים, לא סומכים עליהם. הם מסוכנים. הם יכולים לשתף פעולה עם האויב. ליהודים אסור לקנות אדמה. היו מקומות בגרמניה שגם הרבה מקצועות, כמו מקצועות טכנולוגיים, או בניין, או החקלאות, ברור שלא, אבל מקצועות של תפירה, כל מיני מקצועות אסור ליהודים לעסוק. בבת אחת השתנה המצב, אנחנו באים לארץ ישראל, ופה הארץ שלנו. ופה כל מה שאלפי שנים לא היה לנו, יש לנו הכל. יכולים לעבוד את האדמה, יכולים לרכוש אדמות, יכולים להיות שופטים ושוטרים וחיילים, יכולים להיות בכל מקום קצינים. יהודים יכולים להרגיש שהם עצמאים. זה דומה לאדם שהיה רעב הרבה שנים ולא היה לו אוכל, ופתאום הכל פתוח לפניו. יש מצב שהוא עובר למין קיצוניות שהוא חושב שהאוכל זה הדבר החשוב ביותר. וכעת הוא אוכל וזולל ומחביא, כמו שסיפרו על יהודים שעברו את השואה, שכשבאו לארץ הרבה פעמים, אחרי שהם אכלו, היו לוקחים סנדוויץ'ים ושמים בכיסים, כי אולי מחר לא יהיה אוכל. הם חיו על זה. הם היו רגילים למצבים שאי אפשר לדעת מהיום למחר מה יהיה. אז כשמסתכלים בכללות האומה, אפשר להבין שלעם ישראל היה חסר הבניין החומרי. גם כל הכלכלה, גם כל ההצלחה, כל הכבוד של עולם הזה, היה מאוד חסר לנו. ואז באים כמה דורות שהעם, כמו תגובת נגד, כמו מטוטלת של שעון או מוזניים שמושכים בכוח לכיוון אחד, אחר כך זה מטלטל בכוח לכיוון השני, בצורה קיצונית. עד שלאט לאט הכל מתאזן. וככה קורה עם עם ישראל, כך מסביר הרב. עם ישראל היה חי על הרוח בעיקר, אוצרות רוחניים למחביר היו לנו, גדולי תורה, די, כשאנחנו רואים את בעלי התוספות, את הראשונים ואת האחרונים, כמה גידלו תורה ואיך שהם עסקו בתורה, באיזה עומק, באיזה היקף. יצירות רוחניות, גם בעלות ערך כללי, גם שגם לגויים, יצירות של מחשבה, של אמונה, שירה, תרבות, היה לנו את כל אלה בלי גבול. עושר, כבוד של אדם, יכולת, שליטה, השפעה, היו חסרים לנו מאוד. ואז יש נטייה לאומית כזאת להתמכר מהר, להשיג בתים מפוארים, אכילה, תרבות של אכילה בלי גבול, רדיפה אחרי מותרות וכל מיני נטיות שנדמה כאילו הם רואים שכאן כל החיים. חזל אמרו לנו שיהיו כמה דורות כאלה. שלוש דורות, ולא להיבהל מזה. כן.
אבל אמר שגם בהתחלה, מה שחזל ידעו את זה, שהם גם באוויר, וכבר חמותה וכו', אבל יש פסוק, וידן ואין לבם זה, נראה אותי בשמו, אותו מזוכן כל הכם, ומה אני קורא לבין, ואין לעולם. מה זה וידן ואין לבם? אנחנו בואו לדע, שבאמת זה...
זה קצת קשה שהקדוש ברוך הוא מבקש, מי הוא צריך לבקש, הוא יכול הכל לעשות בעצמו. זה כיוון שחז"ל לימדו אותנו הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז את זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות. את היראת שמיים הוא מבקש מאיתנו שאנחנו נעשה. אז הוא מבקש, היה לבבם זה לראה אותי כל הימים, כיוון שהוא קבע כחוק בבריאת האדם שהוא לא יתערב ביראת שמיים. חזר אומרים שהיה כאן קצת ביקורת על משה רבנו, שהיה צריך להגיד לו, תן אתה. הוא אומר, מי יתן? תן אתה. הוא ראה שהקדוש ברוך הוא כל כך רוצה שישראל יהיו יראי שמיים, צריך להתפלל. וכותב אור החיים, הפסוק, צדיק מושל ויראת אלוקים, שצדיק יכול להתפלל שתיכנס יראת שמיים, וזה כן להתקבל. הקדוש ברוך הוא לא יעשה את זה לבד, אבל אם צדיק מברך שמישהו יזכה ליראת שמיים, זה יכול כן להתקבל. לפי הפסוק הזה, צדיק מושל ויראת אלוקים. כך כותב אור החיים.
יותר בכל.
זה היה ביקורת על עם ישראל, ש... אתה אומר שהוא היה עם ישראל מצווה תורה. כן, אבל גם משה רבנו היה צריך לבקש. כן.
מה
הקדוש ברוך הוא מתחיל?
כתוב שאין לנו עוד 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 עוד
הוא עוזר לו, הוא עוזר לו, אבל ההתחלה צריכה לבוא מהאדם. אז הידיעה הזאת, שזה חלק מתהליך שאמור להיות, היא כבר קצת מרגיעה אותנו, עוזרת לנו לא להיכנס לפאניקה, מי יודע מה קורה, עם ישראל הולך ומתדרדר, אבל מצד שני צריך גם לדעת לטפל בזה, ולראות מה יהיה. זה כיוון שהעיקר של האדם הוא הצד הרוחני שלו. העיקר של האדם זאת הנשמה, לא הגוף. נכון שהנשמה נתונה בתוך הגוף, והנתונים של עולם הזה הם כולם נתונים ששייכים לגוף, אבל הנפש של האדם היא הרבה הרבה יותר חזקה מאשר הגוף. ואם פורץ איזה מרד שרוצים את כל מה שהיה חסר לגוף, ומתוך זה רודפים אחרי מותרות, אז צריך לדעת שלא פחות מזה, הנפש של האדם צמאה ברוחניות. וכשיעבור זמן, והאדם יהיה בלי שום השפעה רוחנית, ובלי שום הרחבת הדעת והכרה של אידיאלים גדולים, הוא ימאס בעצמו בכל, ותהיה איזו מהפכה שאותו חלק של העם שכל כך מרד ברוחניות, הוא ימרוד באותה מרידה. הוא בעצמו ימאס בזה ויחפש את הדרך אל השם, כי זה הרבה יותר עמוק באדם. הטבע החיצוני של האדם הוא טבע של חומר. הטבע הפנימי היסודי ביותר של האדם זה הטבע של הנשמה. הנשמה שצמאה לאלוקים ורוצה את קרבתו כל הזמן, והיא מחפשת את זה, והיא לא תיתן שלאורך זמן הגוף יקבל את השלטון המוחלט והבלעדי. זה מוכרח להיות שיהיה לזה תיקון. זה הרב מסביר את זה גם כתהליך לאומי כללי, וגם הוא מסביר את זה איך זה פועל מבחינה פסיכולוגית חברתית. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל. המרידה הזאת תהיה בארץ ישראל ובעם ישראל. כלומר, אם זה היה מרידה בעם ישראל בעולם, אולי זה פחות מפחיד, אולי דווקא בארץ ישראל, שארץ ישראל היא מקום הגוף הלאומי של ישראל, וזאת ארץ קדושה, כאן היה ראוי שפה לא תהיה מרידה רוחנית. אבל בכל זאת אנחנו יודעים שיהיה דבר כזה גם בארץ וגם בישראל. גם לארץ יש טבע רוחני, וגם הארץ יש בה ציפייה שיעבדו בה ויזרעו אותה ויפתחו אותה. הגויים לא טיפלו בארץ, הגויים הזניחו את הארץ. חלק מזה בכוונה. הם ידעו שזאת הארץ של עם ישראל, והם הבינו שלהם אין סיכוי להתיישב בה, אחרי כמה ניסיונות שנעשו ולא הצליחו, אז הם החליטו שהם מנצלים את הארץ, אבל לא מפתחים אותה. אנחנו יודעים שהדורות של ישראל, בבית ראשון, בית שני, בנו מדרגות על הערים, טרסות, כדי לשמור על מהגשמים, כדי לשמור על הערים מסחף ושאפשר לאבד, והם בנו למעלה ולא בנו בעמקים. הגויים הזניחו את כל זה, וזה הרס וגרם לסחף של האדמות מהערים, והערים נהיו ערומים וריקים. הנגב שלא טיפלו בו, זה הסופות ייבשו את הכל, ו האדמה, הצמחייה, המדבר התפשט לתוך ארץ ישראל. לא טיפלו בהבאת מים ממקומות רחוקים. בארץ ישראל המים לא נמצאים בכל מקום, צריך להביא אותם ממקום למקום. בבית ראשון ובבית שני כתוב שהיו עבודות בשביל להזרים את המים בכל מקום. כתוב על עוזיהו, ואיבן במדבר, והחצוב בורות רבים, בורות של מים. בבית שני היו הרומאים, העבירו תעלות של מים, בזמן שישראל ישבו כאן. אבל אחרי שישראל ישבו יצאו מהארץ, גורשו מכאן, לא היה כבר טיפול בהבאת מים. היה קצת בדרום, היו שם שבטים של ערבים, לא ערבים המוסלמים, לפני תקופת האסלאם. כן, הערבים הביזנטים, שהיו נוצרים. בשיבטה, באזור של חלוצה, שם כן ניסו לפתח קצת חקלאות והביאו מים על ידי אגמים, על ידי סחרים שהכינו. אבל אחר כך זה נחרב, והערבים של האסלאם שבאו מערב, הזניחו את ארץ ישראל לגמרי, והארץ נהרסה. בימי הצלבנים, שהסולטן של מצרים כבש את ארץ ישראל, כמה סולטנים כבשו כל אחד חלק מהמלכות הצלבנית שהייתה כאן, אז הסולטן האחרון, בייבאקס, סולטן של מצרים בערך לפני 700 שנה, 700-800 שנה, הוא הביא מהנדסים ממצרים להרוס את כל הערים של החוף, את כל הנמלים, כדי שלא ישתלם לאף אחד לגור בארץ. שלא למשוך את הנוצרים מאירופה, הרי כל התקופות של הצלבנים שהם הרשו את הארץ וחלמו שהארץ הזאת כאן אפשר לפתח וכאן הארץ הזאת מלאה אוצרות, אז הוא החליט להרוס את הארץ, ולא רק שלא בנה, צלבנים לפחות בנו מבצרים, הוא הביא מהנדסים להרוס את הכל. ולא הביאו מים, לא דאגו לכלכלה, הדרכים היו הרוסות, הייתה סכנה לנסוע בדרכים, היו צריכים לנסוע שיירות מפני השודדים, מפני הגזלנים, רוב האזור של החוב, האזור של העמקים נהפך לביצות, אי אפשר לחיות שם, והארץ נהרסה. וזה חלק ממה שהתורה אומרת, והארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, שהארץ תהרס ולא ירצו לחיות בה. וכמה מקומות בתנ"ך אנחנו רואים שגם לארץ יש איזה טבע רוחני, שאנחנו לא מבינים את זה, אבל זה קיים. ולא תרקיע הארץ את יושביה, למשל למי שאכל אוכל לא בריא, אז הוא מקיא את זה, כך ארץ ישראל לא סובלת עוברי עבירה. יש איזה טבע בארץ שהיא לא סובלת את הגויים, והיא אוהבת את ישראל. אז גם הארץ רוצה לפרוח כשישראל באים. זה לא רק עם ישראל. זה גם לארץ היה חסר שאלפי שנים היא הייתה הרוסה. אז גם הארץ נותנת פירות בעין יפה, והארץ מוצלחת. אז יש כאן איזה מין מרד, גם של עם ישראל, וגם של ארץ ישראל, כנגד מדרגה רוחנית שהייתה ראויה לנו. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל. בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לנו. זה לא יהיה כל הזמן, זה בזמן שמתעוררת התחלת התחייה. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולם, תקטין את הנשמה. ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. בהתחלה יהיו מאבקים, קשיים, עד שזוכים לבחול את הארץ. אחר כך כשמצליחים רואים ברכה גשמית מאוד גדולה. אז כעת כבר אין למה לצפות. לפני הקמת המדינה היו הרבה שירים, נבנה ארצנו ארץ מולדת, אדמה, על העבודה, למי תודה, למי ברכה, לעבודה ולמלאכה. אתם לא מכירים את השירים האלה. כל מיני שירים על הארץ שצמאה למים, ועל כמה חשוב להביא בכוח העבודה את הגאולה, ועוד כל מיני דיבורים על
על זה שצריכים לבנות פה נמלים וצריך לפתח את הארץ. כשיש את כל זה, כבר אין למה לצפות. לא נשאר כלום, הכל, יש לנו הכל. אם יש הכל, אז אין למה לצפות, אין למה להמשיך. אז כעת שוקעים בהנאות. כעת אין חלומות על צבא ועל גבורה ועל פריחה ואין ביצות לייבש, אז אין מה לעשות. אז כשהכל בסדר, אז כעת אפשר להתפנק. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, זה לא יהיה עם כל האומה, זה חלק מהאומה, אשר ידעו שכבר באו למטרתם, כולם תקטין את הנשמה. חותנו של ראש הממשלה, נתניהו, הוא האמין, הוא היה יהודי שגדל בחדר ובישיבה, ואחר כך הוא עלה לארץ, וכשנודע לו שרוב המשפחה שלו נרצחו בשואה, הוא התפקר לגמרי, הוא גם היה בחברה לא דתית, הוא החליט שעם אהבת האומה ואהבת הארץ, הוא חינך מאוד לאהבת הארץ, חינך לאהבת התנך, תנך לא תורה שבעל פה, לא מצוות, אלא רק מילים יפות, מליצות, פסוקים, הילדים שלו כמה פעמים היו אלופי התנך בארץ. כן. הוא התאכזב מאוד כשהבנים שלו עזבו את הארץ. הם הגיעו להצלחה גדולה. אין להם מה לעשות עוד בארץ ישראל. נסעו לאמריקה. והוא שכל הזמן חשב שאהבת הארץ היא זאת שתנחיל את הכל, הוא אמרה שזה לא עוזר. וזה היה מהדברים שעוררו אותו להבין שהוא טעה, והוא יצא לחזור בתשובה. ואז הוא חזר בתשובה, והתחיל לשמור שבת ומצוות, ללמוד תורה, הוא ידע ללמוד תורה. הוא היה בחור ישיבה, עילוי, בימיו הצעירים. ואחר כך הוא עזב את הדרך, כי הוא חשב שהדרך הזאת הכזבה. והנה התברר לו שהדרך שהוא האמין בה הוא טעה. כן, אז זה יבוא הזמן. שיבינו ש... כאילו כל האידיאלים הגדולים שחשבו, הכל נהרס. הקיבוצים היום יש מפולת גדולה, יש הרבה מאוד, אחוז גבוה מאוד של נוער של הקיבוצים, שחינכו שהקיבוץ זאת החברה הטובה ביותר, ששם אין רכוש וכולם מתחלקים בעבודה, ויש הרבה קיבוצים שאין להם דור צעיר, כולם עוזבים את הקיבוצים. זאת ההצלחה הגדולה, זאת המדרגה הרוחנית. מה קורה? כל הזמן דיברו על עבודה עברית, וכעת רוב הקיבוצים יש עבודה של גויים, פועלים גויים. קודם זה היה אידיאל שיהודים עובדים, לעבוד בעצמנו, וכעת נהיו כולם מנהלי עבודה, וכולם מחזיקים חברות העשייה או מניות, ו... הכל השתנה. לאן נעלמו כל האידיאלים? ברגע שהשיגו אותם, אז נדמה שאין למה לשאוף יותר. תקטין את הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. זה פסוק בקהלת, וזכור את בוראך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. חז"ל אומרים, אלו ימות המשיח שאין בהם יצר טוב ויצר רע. לאדם כבר לא יהיה רצון, לא יהיה לו למה לשאוף. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל. לא הייתה מדינה, זו הייתה שאיפה להעלות את עם ישראל לארץ, להביא מעפילים, להילחם באנגלים, לבנות יישובים. ראית, יש הכל. למה צריך התנחלויות? אפשר לבנות מגדלים לגובה בתל אביב. אפשר שכולם יגורו שם. במקום על הארץ, יגורו בשמיים. ומגדלים. המגדלים מתפרסים לכל מקום. פחות קשר עם האדמה, עם ארץ ישראל. גרים למעלה, רואים את הכל ממרחק. וממילא, ירד הרוח וישקע. במצב כזה, הרוח שוקע. עד אשר יבוא שר ויהפוך או יהפך מהפכה, יבואו רגעים, הנשמה של האדם היא לא תשב בשקט. והנשמה גם יש מה להגיד. והנשמה של האדם היא העיקר אצלו. ויבוא רגעים שהוא לא יוכל לסבול יותר את חיי החומר. כמו שכתוב בכהן, במשלה, אכול דבש דייקה, פן תשבענו ואכה אותו. אם תאכל הרבה דבש, בסוף אתה תקיא את זה. הגוף לא סובל עודף חומר. הרוח אין אצלה עודף. אדם שלומד תורה יכול ללמוד 100 שנה והוא עדיין צמא לתורה. בתורה אף פעם אין מצב כזה שאדם יכול להגיד למדתי מספיק, זה כבר לא מעניין אותי. ואוכל והנאות של חומר, דרשות של הרב יהודה פתיה בצל, שכתב לפני 80 שנה, 90 שנה, הוא כתב שם זהירות ויצר רע. אז הוא כותב שם שיבואו ימים שאנשים כבר לא יסתפקו בתאוות לנשים, יעבירו את זה לתאוות לגברים. כי מרוב תאוות כבר זה לא יהיה מספיק להם. הוא ראה את זה לפני 80-90 שנה, שאם לא עוצרים את זה בהתחלה, זה יתפשט הלאה. ואם זה לא, אם זה לא יעצר, הוא אומר אחר כך יהיה גם תאוות לבהמות. האדם ישקע לגמרי. ויראה, אבל יש איזה גבול שהאדם יגיע למצב שהוא כבר לא יוכל לסבול את זה. הוא לא ירצה גם רוחניות. הוא לא יכול להישאר בחומר יותר מדי, הוא מואס לזה. ברוך השם שאנחנו רואים קצת התחלה של זה. רואים צד אחד, קיצוניות של הידרדרות, ומצד שני, ברוך השם, אנחנו רואים הרבה שהיו שם ולבד. פותחים את העיניים ומחפשים את הדרך. ויראה אז בעלי כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים. אז נבין שהכוח שלנו זה בקודש עולמים. יחפשו את הקודש. קודש לא רק של העולם הזה, של עולמות גדולים. באור השם ובתורתו, בחשק האומה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים בכל כוחותיהם. אז יגלו שהתורה זה לא חולשה, כמו שחשבו, שבגלות ברחנו לתורה, כי לא היה לנו שום גבורה, אז בלית ברירה הלכנו לתורה. יגלו שהתורה מלאה גבורה, יש בה הרבה כוח ואנרגיה. אני זוכר שהיה במסיבת יום העצמאות, שיבת מרכז הרב, והזמינו את משה דיין, הוא ישב ליד הרב צבי יהודה, צבי יהודה החזיק לו את היד כל הזמן, חזק אותו. אז כשהוא קם לדבר, אז הוא אמר, תמיד האמנתי בכוח. היום אני רואה שהכוח של האמונה הוא גדול כמו צבא. כלומר, אני מתחיל לנשם, הוא רואה שם, עיניים של אמונה, דיבורים של אמונה. כלומר, שהוא רואה כעת שהאמונה היא כוח לא פחות מצבא. כוח גדול וחזק. כן, האמונה הזאת לא חולשה. זה לא בריחה שאנחנו אומרים, השם יעזור כי אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אנחנו אומרים, השם יעזור כי זה נותן לנו כוח. כן. לדוד, ברוך השם צורי המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. נאמר על דוד המלך שהיה מאמין גדול מאוד, אומרים חושי ערכי, אומר לאבשלום, ואביך כדוב שקול בשדה. כמו דוב ששקול שהוא נמצא בשדה, מי יכול לעמוד לפניו? מול דוד המלך במלחמה אי אפשר היה לעמוד. החיילים הגיבורים, הגברתנים ביותר, היו רואים איכשהו בכוח אמונה, סוער ומתקיף אותם, אי אפשר היה לעמוד מולו. זה לא בא מתוך זה שהוא היה בעל שרירים, אלא אמונה עצומה. והיה יוצא למלחמה, וכל פעם כשלא הסתדרו, קראו לו למלחמה, ואז אי אפשר היה לנצח אותו. לא הפסיד אפילו מלחמה אחת, אפילו קרב אחד הוא לא הפסיד. דווקא מכוח אמונה. כשלומדים, אז יודעים שתורה נותנת כוח. התורה היא לא רק
התעסקות בעולם רוחני ובריחה מעולם החומר, התורה חוזרת לעולם החומר ונותנת הרבה יותר ביטחון, יכולת עבודה, התמדה, מרץ, יכולת לעמוד בכל מיני קשיים שעל ידי האמונה אפשר להתמיד בהם במקום שאחרים לא יכולים לעמוד עם כל הגבורה הגופנית שלהם. הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומרים, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכלל האומה, הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. זה דבר טבעי, שהרצון להרבות בחומר יגיע באיזה זמן, אחרי שעברו אלפי שנים שלא היה לנו יכולת של חומר. אז יהיה צמאון גדול ומין רדיפה כזאת. וזאת הנטייה כשתיוולד, כשיגיע הזמן ויכירו שעם ישראל הוא לא עם חמרני. עם ישראל הוא עם אידיאלי. הוא מלא אמונה, והכוח שלו זה רק בכוח לאמונה. רק לדוגמה, את המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, עשו בעיקר יהודים. הם רצו להביא חופש לכל העולם, הם האמינו שעל ידי הקומוניזם הם יכולים לגאול את העולם. אז הלוחמים הגדולים ביותר, האידיאולוגים של המהפכה הקומוניסטית, היו יהודים. הייתה בדיחה שישבו פעם בישיבה של הקומסמול, הפוליטביור, ההנהגה של העליונה של רוסיה, אז היה שם רדק, יהודי, אחד שהוא היה תועמלן של המהפכה הרוסית, והוא הצביע על מישהו אחד ואמר, אם תוציאו אותו, אז יש לנו מניין שלם. כולם היה להם עבר יהודי, הם למדו בתלמודי תורה, כולם הבינו. ועל זה שהוא הצפיע, התברר שגם הוא היה יהודי. הוא חשב שהוא גוי. כן, כל ההנהגה, כן, טרוצקי, קרמיינב, זנובייב, בוכרין, רדק, כל הגדולים של ההנהגה הקומוניסטית, כולם יהודים. ואחר כך האחרים שקמו אחריהם, הם היו פחות אידיאליסטים. זה הצורך לתיקון עולם הוא מלא בתוך עם ישראל. עם ישראל הוא לא עם שישקוט על שמרה ויסתפק בחומר. היה פעם רעיון בעיתון עם פרופסור סייבין, שפיתח את החיסון נגד שיתוק ילדים. ואז דיברו איתו על איינשטיין, כי הוא היה ידיד שלו, ושאלו אותו מה הוא יודע על היחס של איינשטיין לאמונה, ליהדות, אם הוא אהב את ישראל. אז הוא סיפר שאיינשטיין אמר לו, היו שם פעם באוניברסיטת פרינסטון, שאחת מפורסמות והחשובות באמריקה, שם קרוב ל-20 אלף תלמידים, ואיינשטיין אמר לו, אני אראה לך שאני יכול בין כל האמריקאים לדעת מי יהודי ומי לא יהודי. אז הוא אמר, מחר אני אראה לך, אני אעשה תרגיל ואני אמצא לך מי כאן יהודי. אז הוא אמר שלתועלת, הוא נעם לפני כולם, כמה צריך לקדם את המדע וכמה שהמדע חשוב. אז הוא אמר שלתועלת צריך לחוקק כמה חוקים, כמה כללים, שמי שלא עומד בהם לא יכול להמשיך ולא יכול לקבל תמיכה מדעית. ובכללים האלה היו דברים שהיו קצת לא מוסריים. קפצו כמה ואמרו, זה לא יעבור בשום אופן. איינשטיין אמר לו, תרשום את כולם. תרשום את כל אלה שקפצו. מתבוללים, נראים כמו גויים, כולם היו יהודים. ובער בהם, המציאה לצדק, ליושר, לדאגה לכולם. לא מקבלים את זה. ולכן, אחרי שתעבור איזו תקופה של מרידה בעולם הרוח ונטייה להפקרות
ולחמרנות תבוא מהפכה גדולה שתעורר שערה שקנאות. זוכר בזמנו היה אצלי בעל תשובה שלמד אצלנו האברכים כולל, אז פעם אחת הוא אמר לי תוציא את האיש הזה מפה. שאלתי אותו אחר כך למה, אמר לי יש לו טלוויזיה בבית. רציתי להגיד לו אני יודע כמה שעות אתה ישבת ליד הטלוויזיה שלך, כמה אתה צפית בכדורגל וכמה מהשנים שלך בזבזת על זה. כעת מישהו שנמצא במקום שאתה היית, אתה רוצה להוציא אותו. לך יש נטייה לפעמים של בעלי תשובה להיות קיצוניים הרבה יותר מהיהודים שגדלו בתורה. זאת הנטייה, כשתיוולד תדרוך בזעם ותחולל סופות, והם הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מחרבים. ואז יהיו התנגשויות, חלק מהעם דתי מאוד, קיצוני מאוד לדעת, וחלק אנטי, יזעזע, מה הולך להיות כאן? האם עם ישראל מתחלק, מתפצל? העם היהודי נפגע, מה עושים עם זה? אומר הרב שזה חלק מהתהליכים שיהיו עד התיקון הגדול והשלם, נזכה לזה במהרה בימינו.